שלום לכם, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, והפעם נעסוק בפרשת השבוע, פרשת תולדות. באמת נראה שספר בראשית מזמן לנו כל כך הרבה פרשיות קשות להבנה מבחינה פרשנית וגם מבחינה פסיכולוגית, החל מרצח קין את הבל ובהמשך עקדת יצחק, ובהמשך עוד לא הגענו למכירת יוסף, אבל אולי נראה שאולי הפרשה הקשה מכולם זה הפרשה שלנו, פרשת גנבת הברכות של יעקב לעשו. פרשה מאוד מאוד קשה להבנה, לא צריך כל כך להעריך בכמה הפרשה הזאת קשה להבנה, גם מבחינה פרשנית וגם מבחינה פסיכולוגית, איך ילד גונב את הברכה מאח שלו, מרמה את אביו בשיתוף פעולה עם אמו, שגם כן עובדת בעצם נגד בעלה. סיפור באמת מאוד מאוד קשה. אני זוכר שסבא שלי היה נוהג להגיד, שפרשת תולדות מוכיחה שהתורה היא אמיתית, כי תורה שמספרת דברים כאלה קשים על הגיבורים שלה ועל אבות האומה, כנראה שזו תורת אמת, שלא מנסה לייפות ולעדן את הדברים, אלא מתארת באמת את הקשיים האמיתיים של הקיום, של המשפחה, ומאבקים שאנחנו רואים שקורים בין בני אדם ובתוך משפחות. ובכל זאת, אני רוצה לנסות כן, לנסות קצת יותר להבין את הפרשה, את הסיפור הזה של, הסיפור הכל כך קשה הזה של גניבת הברכות. עוד שתי נקודות שקשות בפרשה, מלבד עצם הגניבה של הברכות, זה קודם כל, הרי רבקה קיבלה נבואה בתחילת הפרשה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך יפרדו, לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. לכאורה רבקה מקבלת את הנבואה, שיעקב הוא זה שצריך להיבחר. ולכאורה הבעיה הייתה יכולה להיפטר, היא הייתה יכולה להגיד את זה ליצחק, והוא היה מבין שהנבואה, שהשם, כן, שם הוויה אומר, תלך לדרוש את השם, אומר כבר שרב יעבוד צעיר. ויצחק מן הסתם היה נשמע לדבר השם, והיה גם כן בוחר בעשיו. האהבה של רבקה ליעקב לא מנומקת בפסוק, בניגוד לאהבה של יצחק לעשו, יצחק אוהב את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב, ולא מוסבר למה, וגם לא צריך להסביר למה, ברור למה רבקה אוהבת את יעקב, כי קיבלה נבואה עוד כשהם היו בבטן, לכך שהוא זה שצריך להיבחר. לכאורה, רבקה הייתה פשוט יכולה להגיד ליצחק את הנבואה, והכל היה בעל מקומו בשלום, ויצחק גם כן היה בוחר ביעקב. לא רק זה, אלא יש לנו לפני סיפור גנבת הברכות, את סיפור מכירת הבכורה, שעשו בוחר את הבכורה ליעקב. שזה עוד יותר מחזק את זה שבאמת הבחירה הייתה צריכה להיות ביעקב, הרי הבכורה הוא קנה אולי קצת באילות, קצת בכפייה לעשו שהיה רעב, אבל הוא קנה את הבכורה, לכאורה הבכורה מגיעה לו, אז גם ליעקב יש מניעים כשרים לפעול מתוכם לקבלת הברכה, כי הוא קנה את הבכורה, וגם לרבקה יש מניעים כשרים ואמיתיים, נבואה מאת השם, שניהם באמת פועלים ממקום אמיתי ונכון מבחינתם. אבל למה הם לא גילו את זה פשוט ליצחק? יעקב היה יכול לספר ליצחק שהוא כבר קנה את הבכורה, רבקה הייתה מספרת שהיא קיבלה את הנבואה, והכל היה בעל מקום השלום, ולא היה צריך לעשות את כל תהליך הרמייה המסובך הזה. זאת עוד נקודה שדורשת ברוב הפרשה. ונקודה שלישית, כן, אמרנו שתי הנקודות הראשונות הקשות, עצם גניבת הברכות, הנקודה השנייה, למה לא פשוט גילו ליצחק שמגיע ליעקב הבכורה? נקודה שלישית, למה בכלל יצחק בחר בעשו? זאת נקודה באמת שדורשת ברור. הרי עשו מוצג עוד לפני סיפור הברכות כדמות מאוד בעייתית. קודם כל הוא איש צייד. לא נראה שהתורה כל כך מחבבת אנשי צייד. אנחנו לא מכירים אנשי צייד בין האבות שלנו וגדולי האומה. וצייד באמת נראית עבודה די פסולה. בתקופות יותר מאוחרות שהפוסקים נשאלו האם מותר לצוד, באמת הפוסקים גם כן הם מפורסמת את תשובה של הנודע ביהודה, שאמר זה לא מנהג של עם ישראל לצוד. כן, לצוד זה לא עבודה ראויה. ובכל זאת, יצחק מוכר בעשו איש צייד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שרואים שאת הדמות הבעייתית של עשו, וזה שהוא מביא וזה סבתא בכורה. זאת אומרת, אדם רציני לא מתנהג ככה, ובשביל זה נזיד עדשים מוכן למכור את הבכורה שלו. ואולי הדבר הבולט ביותר שעשו מוצא כדמות שלילית, זה שהוא לוקח נשים בעייתיות, כן? זה אלה שני פסוקים מקדימים את כל סיפור גניבת הברכות, וכנראה הם לא סתם מופיעים כהקדמה לסיפור, בפרק אף-וו פסוק למד-דלת, ויהי עשו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. גם יצחק רואה שאנשים האלה הם בעייתיות. ונישואים עם נשים בעייתיות מבנות הארץ, דבר שאברהם עוד התנגד אליו, זה כמובן דבר מאוד מאוד בעייתי, ובסוף הפרשה אנחנו רואים שיצחק מדגיש את זה ושולח את יעקב לקחת אישה אחרת, אז עוד נקודה שרואים שעשיו הוא דמות בעייתית, ובכל זאת יצחק בוחר בו לתת לו את הברכה. אז זאת שאלה נוספת, למה יצחק בחר בעשיו למרות כל המגרעות המאוד מאוד גלויות לעין שיש כאן? אני אולי אתחיל מהנקודה האחרונה, ודרך זה ננסה לבאר את הנקודות הקודמות, ובכלל את כל סיפור גניבת הברכות. אז באמת, למה יצחק בוחר בעשיו? אני רוצה להציע איזשהו כיוון שאולי יישמע קצת מפתיע, אבל יצחק, בכמה מקומות יש רמזים, שיצחק נמשך לאחיו הגדול ישמעאל. ולמה? ישמעאל, כבר עמדנו על זה בשיעור הקודם, בפרשת חיי שרה, הייתה, לא הייתי אומר שאברהם העדיף את ישמעאל, אבל היה איזשהו הכרה של אברהם בישמעאל ואהבה של אברהם לישמעאל, האח הגדול. אברהם היה לו מאוד קשה מהגירוש של ישמעאל, ועוד לפני שיצחק נולד, אברהם אומר להשם, לו ישמעאל יחיה לפניך. כשהשם מבטיח את לידת יצחק, אברהם אומר, רגע, אולי נסתפק בישמעאל. יש כאן כמה רמזים שמראים שאברהם מאוד אהב את ישמעאל, התחבר אליו, ואפילו אולי העדיף קצת אותו, בהתחלה לפחות. ישמעאל מגורש, ויצחק רואה בעיני רוחו את אחיו הגדול, שכבר היה בן 13, 14, 15, אולי האח הנערץ, מגורש, ויש לו איזשהם געגועים לישמעאל, או הערכה לדמות הזו של ישמעאל. למה אני אומר את הדברים המפתיעים האלה? ישמעאל, עוד לפני שישמעאל נולד, הגר מקבלת את הנבואה, כשהיא בורחת משרה, היא מקבלת את זה במקום שנקרא באר לחי רואי. כן? היא מקבלת את הברכה, הנך הרב וילד את בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע אדוני אל עונייך, בפרק ת' ז' פסוק י' א', והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קרא לבאר, באר אל החי רואי. יש מקום שנקרא באר אל החי רואי, ששם הגם מקבלת נבואה מהמלאך, והוא מברך אותה שישמעאל יהיה לו איזושהי עוצמה מאוד חזקה, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ישלוט על כל האזור שהוא יהיה נמצא בו, ועל פני כל אחיו ישכון. מי זה אחיו האלה? אולי זה גם כאן יצחק, כן? יהיה לו איזשהו כוח על גבי יצחק. באופן מאוד מאוד מפתיח, אנחנו מגלים שפעמיים מוזכר שיצחק הולך לבאר לחי רואי. ופרשה הקודמת, פרשת חיי שרה, פרק כ"ה פסוק י"א, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רואי. מאוד מפתיע, יצחק הולך לבאר הזאת, ששם הייתה התגלות להגר על הולדת ישמעאל. דווקא שם יצחק הולך לגור. מיד אחרי שאברהם מת, מיד הוא רץ למקום הזה, לבאר לחי רואי. ועוד פעם שזה מופיע, כשרבקה מגיעה עם הגמלים, גם כן בפרשת חיי שרה, יצחק בא, בפרק כ"ד פסוק סמך ב', ויצחק בא מבו באר לחי רואי. יצחק מגיע מבו באר לחי רואי. זאת אומרת, יש איזושהי משיכה ליצחק למקום הזה, וזה מרמז אולי שהוא נמשך למקום הזה של ישמעאל, של הנבואה הזאת, למלאך הזה שאמר, יהיה פר אדם ידו בכל ויד כל בו. עוד כמה נקודות שאנחנו רואים איזשהו כמיהה או משיכה של יצחק לישמעאל. הגירוש של ישמעאל היה בגלל ששרה ראתה את ישמעאל מצחק עם יצחק. כן? ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ידע לאברהם מצחק. מה זה המצחק הזה? הפרשנים באמת נחלקו בזה, האם יש פה איזשהו מעשי ליצנות ושובבות, או שיש כאן משהו מיני, איזושהי פעילות מינית שישמעאל מראה ליצחק, או יצחק רואה אצל ישמעאל, ואנחנו באופן מעניין מגלים את הפעולה הזאת של מצחק גם אצל יצחק, כשהם מגיעים לאבי מלך בפרשה שלנו, בפרק כ"ו פסוק ח', והיא כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. וזה כמובן הוכחה לפרשנים שטענו שמצחק זה משהו מיני, כי כאן ברור שזה הקשר מיני, כי אבימלך מסתכל ורואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, ואז הוא מבין שהיא אשתו. זאת אומרת, ברור שיש כאן איזושהי פעילות מינית, ולא סתם נראה שהתורה משתמשת בדיוק באותו ביטוי שבו שרה ראתה את ישמעאל מצחק, עכשיו אנחנו רואים את יצחק מצחק את רבקה אשתו. אז כמובן אפשר להגיד שישמעאל עשה את זה באיסור, וכבר פרשנים דיברו על זה שישמעאל אולי הלך עם אשת איש מצחק, יצחק ראה את זה, ויצחק לקח את אותו דבר, את הנושא המיני, ועשה אותו בצורה מותרת עם אשתו. אבל בכל זאת, התורה לא סתם כנראה משתמשת באותו ביטוי, כי היא שוב נותנת לנו רמזים שיצחק כמה מעריך, אוהב, מתגעגע אולי לישמעאל, והוא עושה דברים שהוא למד מישמעאל. עוד נקודה מעניינת שמראה את הקשרים של יצחק לישמעאל, וכאן אני מתחיל להתקרב למשיכה של יצחק לעשו. כשיצחק אומר לעשו, לך, תצוד, תביא לי ציד, ואני אברך אותך, הוא אומר לו ככה בפרק כ"ז, פסוק ב', ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה כליך, תליך וקשתך, וצא השדה וצוד עלי ציד. הוא אומר לו, בבקשה תקח את הכלים שלך ואת הקשת שלך, ותלך לצוד לי ציד. אגב, זה נראה שיצחק ממש מדגיש את העניין של הציד, הרי בסופו של דבר יעקב מביא לו גדי עזים, והוא אוכל את זה. לא מעניין אותו כל כך זהות הבשר, הרי גדי עזים זה לא משהו שצדים, זה משהו שלוקחים מהעדר. זה פחות עניין אותו, יותר עניין אותו, לא מה הוא אוכל, יותר עניין אותו שזה יעשה בצורה של ציד, זה מעין איזשהו טקס חניכה כזה, שיצחק אומר לעשו, אני עושה לך איזה טקס חניכה, איזשהו מבחן כזה שנראה אם אתה צד, וכשתצוד תזכה לברכה לפני מותי. והוא מדגיש את העניין של הציד, הוא מדגיש את העניין של תיקח את הקשת, אני רוצה שתיקח את הקשת. הקשת הזאת היא כמובן מזכירה לנו שוב את ישמעאל, שעליו נאמר אחרי שהוא מגורש, נאמר, וישב בפרק כף א', ויהי אלוהים את הנער, בפסוק כף, ויהי אלוהים את הנער, ויגדל וישב במדבר, ויהי רובה קשת. ישמעאל, המקצוע שלו, הוא צייד, הוא רובה קשת, הוא משתמש בקשת כדי לצוד. ושוב אנחנו רואים שיצחק מעריץ את המקצוע הזה של צייד, שמזכיר לו את ישמעאל, וזה מאוד ברור ההקבלה בין רובה קשת לבין תליחה, קח את כליך, תליחה. וקשתך, הוא מדגיש את הקשת, שהיא אותה הקשת של ישמעאל. ואולי ההוכחה הכי חזקה למשיכה, למשולש הזה, אולי של יצחק, עשו, ישמעאל, אנחנו מוצאים בסוף הפרשה שלנו, שוב, כשעשו מבין שאנשים שלו לא ראויות בעיני ההורים שלו, וילך עשו, זה הפסוק האחרון של הפרשה, וילך עשו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם. עשו רואה, כן, וירא עשו כראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הוא מחובר ליצחק, הוא רואה שאנשים לא מתאימות, לאן הוא הולך? הוא הולך לבת של ישמעאל. עכשיו אנחנו רואים את החיבור הזה בין יצחק, עשו, ישמעאל. כל ההקבלות האלה אולי מלמדות אותנו שיצחק נמשך לכוח הזה של ישמעאל, לכוח הציד, ולכן הוא מעריץ את עשו ורואה בו את הנבחר לברכה. ולמה? למה יצחק נמשך למקום הזה? הזכרתי קצת מקודם את זה שאולי ישמעאל הוא הבן הגדול, המועדף, המוערך, אבל גם אפשר לראות את זה מהסיפורים שמקדימים את סיפור גניבת הברכות. הסיפורים הם סיפורים שמראים את יצחק מצד אחד אדם שמאוד מצליח בעסקים שלו, הוא זורע והשם מברך אותו והוא מתעשר ויש לו צון מאוד מאוד גדול, אבל הוא מתואר כאדם מאוד חלש מול האויבים שלו. כל הזמן מגרשים אותו, כן? בפרק כ"ו זה מתואר שוב ושוב את הגירושים שהוא עובר. ויהי לו, בפסוק י"ד, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עובדי אביו ימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים, סותמים לו את הבארות. ואחר כך מגרשים אותו, ויאמר אבימלך ליצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו עוד, מגרשים אותו. ואז הוא חופר, ועוד פעם סותמים, ועוד פעם מגרשים. וגם שהשם מברך אותו, ונמצא בשנה עם 100 שערים, מיד מגרשים אותו משם. ויריבו רואי גר עם רואי יצחק למור, לנו המים. הוא חופר בבאר, בסוף אומרים לנו המים, והוא נודד משם, וכל הזמן מגרשים אותו. וגם אחרי שגורמים לגרש אותו, אבימלך מגיע אליו, ואומר לו, בוא נכרות ברית. ויצחק מתפלא, מדוע באתם אליי, ואתם סנתם אותי, ותשלחו נימי איתכם? והם אומרים לו, ראינו שהשם עמך, ונעשה ברית. עכשיו, יש איזשהו עמדת כוח ליצחק, הוא יכול לדרוש מהם דברים, הם באים לעשות איתו הסכם. במקום להפעיל את עמדת הכוח שלו, שהם מבקשים ממנו הסכם, מיד, כן, ועוד הם מבקשים בצורה מאוד מגוחכת, אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב. איזה טוב הם עשו איתו, הם רק גירשו אותו, גנבו לו את המים, סתמו לו את הבירות, ובצורה די מצחיקה, הם אומרים לו, כאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום. עכשיו, זו ההזדמנות של יצחק לדרוש מהם משהו, מה הוא עושה? ויעש להם משתה, ויאכלו וישתו. זאת אומרת, הם גם מגרשים אותו, הם גם אחרי שהם מגרשים אותו הולכים לעשות איתו ברית, והוא מוכן, והם כל כך שמח מזה שהם באו אליו ומוכנים לעשות איתו ברית, שהוא מיד עושה להם משתה לאלה שגרשו אותו והתעללו בו, וישקים בבוקר, והוא נשבע בלי לשחות מהם כלום, בלי לדרוש מהם כלום, ואפשר לראות את ההבדל הגדול מסיפור מאוד מאוד דומה שקרה בימי אברהם. גם שם אבימלך בא לעשות ברית עם אברהם, כי הוא רואה את הכוח של אברהם, והוא אומר לו בפרק כ"א, והיא בעת ההיא ואומר אבימלך ופי כל שר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה, מאוד מאוד דומה, בוא נעשה ברית כי אני רואה שאתה מצליח. ואז אברהם מנצל את הסיטואציה ודורש מאבימלך בתמורה, ויאמר אברהם אנוכי ישבע, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. הוא אומר לו, מה זה? אני אעשה איתך הסכם, אבל תראה מה קורה פה, גזלתם לי באר. יצחק זה מאוד בולט שלא עושה את הדרישה הזאת כמו שאברהם עשה. אז אנחנו רואים שיצחק, יש פה איזושהי חולשה, הוא מושפל מול אבימלך, מלך גרר, והוא אמנם מצליח בעסקים, אבל יש פה איזושהי חולשה מאוד מאוד גדולה, הוא מגורש, גונבים לו את הבארות, סותמים לו את הבארות. יצחק מתואר כאדם חלש, ובטח בהשוואה לאברהם שהיה לו בריתות והיה לו כוח גם מול אבימלך. אפשר ללכת אולי אחורה ולהגיד, השערה כמובן פסיכולוגית, להגיד שאולי זה קשור לסיפור העקדה, ששם איזושהי טראומה שהוא עבר, לא יודע אם אפשר לבסס את זה על הכתובים, אבל יש כאן איזושהי חולשה, ומולו הוא רואה את ישמעאל, שהוא פרא אדם, פרא זאת אומרת זה שהוא חיה שאי אפשר לשלוט עליה, יש לה כוח אדיר, ידו בכל ויד הוא שולט, ועל פני כל אחיו ישכון, שוב רמז אולי הוא שוכן יותר חזק, יושב יותר חזק מאשר אחיו יצחק. ויצחק קמה על המקום הזה, ואפשר אולי כאילו ברמזים שהולך לבאר לחיירוי, הוא כאילו כל הזמן מחפש את המלאך הזה שאמר לאגר פרא אדם, אולי גם המלאך יתגלה אליי וייתן לי גם כן כוחות. ואז נולד לו בן, חזק, צייד, איש שדה, כן, הרי ליצחק יש געגועים לשדה, כי הרי השם בירך אותו, ונתן, והוא זרה בשנה עם 100 שערים, ככה כתוב בפרק אף פסוק י' ב', ויזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם 100 שערים, ויברכהו אדוני, זאת אומרת, הוא התחבר להשם דרך הברכה, דרך השדה. אבל אחרי שהוא כל כך זכר ברכה בשדה, מיד הוא גורש משם, הוא לא הצליח באמת להחזיק בשדה, וסב, הוא לא כתוב עובד אדמה, כמו קין, אלא איש שדה, זאת אומרת, איש ש מחזיק בשדה, מרגיש בעלות בשדה, מרגיש שכאילו השדה היא שלו, איש שדה. לא רק עובד השדה. הוא איש שדה ואיש צייד, וחזק, והוא רואה בבו, בעשיו, בעצם את, איש, את אחיו ישמעאל, את הכוח שלו, את הכוח הגדול הזה שהוא קמה עליו, הוא מסתכל ואומר, אולי הוא יצליח במקומות שאני נכשלתי. הרשע הריר שיש לו כאן פירוש מעניין לאהבה של רבקה את, את יעקב ויצחק את עשיו, הוא מעמיד, הוא מדבר פה על תובנה פסיכולוגית שאנחנו באמת רואים אותה הרבה ומכירים אותה, שיש הרבה פעמים משיכה של הורה לילד ששונה ממנו. כי ילד שהוא יותר כמוך ודומה לך, לפעמים קשה דווקא איתו, כי אתה רואה אותו, אתה רואה את עצמך, אתה רואה את החסרונות שלך, אתה רואה בו את החסרונות שלך. יש פה הרבה, יש פה איזשהו חוסר נפרדות. לכן דווקא קשה עם הילד שדומה לך. דווקא ילד שהוא אחר ממך, שהוא שונה ממך, שאתה פתאום רואה בו תכונות שאין לך אותן. ואתה מעריץ את התכונות האלה, ואתה מתלהב מהן, ואתה אומר, וואו, הילד הזה, למשל, לי נגיד, אין כל כך אומץ, אבל לילד הזה יש אומץ. פתאום יצא לי ילד עם אומץ, ואתה מעריץ, אנחנו מכירים את זה, שאתה פתאום מעריץ את הילד הזה, ואתה כל כך מעריץ אותו, ומתלהב ממנו, שאולי זה יכול לטשטש מלראות את החסרונות האחרים שלו, וצריך להיזהר מהמקום ההורי הזה, שאוקיי, זה יפה להריץ את הילד שלך על דברים שאין לך, אבל זה יכול לסמא את העיניים. וזה בדיוק מה שקורה ליצחק. הוא כל כך מתלהב ומעריץ את הכוח שיש לעשיו שלא אין, והוא פתאום מזכיר לו את ישמעאל, והוא כל כך מתלהב מזה שהכמיהה הזאת למקום הזה, לילד הזה, לתכונות האלה שלא אין, מסמאות את עיניו, כן? והיא כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, הוא לא רואה, זה כנראה גם משהו מטאפורי, הוא לא רואה את החסרונות של עשיו, שהוא לוקח נשים בעייתיות, שהן מורת רוח, הוא שוכח מזה, הוא לא שם לב שהוא בז את הבכורה, הוא לא שם לב לבעייתיות שבזה שהוא איש צייד, הוא רק רואה את הכוח הזה, ויצחק כאילו בא ואומר לעצמו, אני נכשלתי, אני לא הצלחתי, במקומות האלה גירשו אותי, סותמים לי את הבארות, ככה אי אפשר להמשיך ולנהל עם. מי שצריך לקחת פה את המושכות של המשך, את ההמשך של עם ישראל, של העם אברהם בינתיים, מי שצריך להמשיך את זה, זה סב, עם הכוח האדיר שיש לו. זה אולי ככה מסביר את המשיכה של יצחק הזה. אז יצחק נמשך לכוח, וזה מאוד מאוד בולט. אבל כאן נכנסת רבקה לתמונה. רבקה מבינה שהעניין הזה של הכוח והצייד וזה, זה לא דבר נכון, זה לא הדבר הכי הכי חשוב. לכאורה היא הייתה, כמו שאמרנו מקודם, יכולה פשוט להסביר לו, תקשיב, יצחק, זה לא הדרך, קיבלתי נבואה שלא עשיו אמור להיות, לא, אל תלך, אל תתעבר ותלך אחרי הכוח הזה. היא לא אומרת לו את זה. וכאן, זו עוד נקודה משמעותית פה בפרשה, שכבר פרשנים עמדו עליה, הקשר בין יצחק לרבקה. הקשר בין יצחק לרבקה נראה מאוד מאוד בעייתי. יצחק ורבקה לא מדברים לאורך כל חייהם, חוץ מפסוק אחד שעליו נגיע בהמשך, חוץ משפט אחד שהם אומרים, הם לא מדברים לאורך כל הזה, וזה כמובן שונה משרה שדיברה עם אברהם, רחל שדיברה עם יעקב. אין דיבור ביניהם. יש, נראה איזשהו ריחוק ביניהם. לא רק שאין דיבור, היא גם, כמו שאמרנו, לא מספרת לו את הנבואה שהיא קיבלה. יש חוסר תקשורת מאוד מאוד ברור בין יצחק לרבקה. כשיש חוסר תקשורת, מתחילים להיווצר שקרים. אנשים משקרים כשאי אפשר להגיד את האמת, אי אפשר לבוא ולהגיד באמת את מה שאתה חושב, אתה מתחיל לעשות מניפולציות ועורמה ושקרים. זה מה שאנחנו רואים בפרשה, זה אולי המסר הגדול של הפרשה, כשיש בעיות תקשורת, נוצרים שקרים, וגם נוצרים מתחים ונוצרים כיפופי ידיים כאלה, וזה מה שקורה בין יצחק לרבקה. למה אין תקשורת בין יצחק לרבקה? זו באמת שאלה טובה אני לא בטוח שיש לי תשובה לגמרי, אבל אפשר לראות כבר במפגש הראשון ביניהם את חוסר הכימיה שיש שם. רבקה באה עם הגמלים, ויש כאן תיאור שממש נראה כאילו התחלה של מפגש רומנטי, והיצא ישחק לסוח בשדה, והישא עינה, והיר והנה גמלים באים, והתיסה רבקה את העיניה, כל אחד נושא את העיניים, ואנחנו מצפים לאיזה מפגש מאוד מאוד מרגש, ופתאום אנחנו מאוד מאוכזבים. ותישא רבקה את עיניה ותרת יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל עבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ומה היא עושה? ותיקח הצעיף ותתכס. אנחנו פתאום מגלים כאן איזשהו ריחוק ביניהם. היא נופלת מעל הגמל. מה זה הנפילה הזאת? זה כנראה איזשהו פחד, בהלה, לא ברור מה זה. משהו אבל לא נראה כל כך טוב. והיא מכסה את עצמה בצעיף, שזה מאוד מפתיע. לכאורה שאישה נפגשת עם החתן. היא צריכה לראות בפניו, להראות את עצמה בפניו, ואנחנו מכירים את התתכס, וכבר חזל אמרו זה, יש רק שתי נשים שמוזכר שהם התכסו בצעיף, זאת רבקה ותמר בהמשך, ואגב לשתיהם היה תאומים, ואצל תמר, הכיסוי בצעיף זה כדי להסתכן, כדי שלא יכירו אותה, היא מתחפשת לזונה, והיא מכסה את פניה כדי שלא יזהו אותה, וגם כאן זה נראה שרבקה מכסה את פניה כדי שלא יזהו אותה, או לא כך רוצה להתגלות בעיני יצחק. הכיסוי זה מאוד מעניין, וגם נכתב על זה שכיסוי, כן, כמו שאנחנו חושבים, כיסוי של קלה בעינומה, הבעל אמור לחסות את אשתו, זה סמל לנישואין, אבל כאן יצחק לא מכסה את רבקה, אלא רבקה מכסה את עצמה בפני יצחק, שזה מאוד מפתיע, אבל זה כבר נראה שבמפגש ביניהם משהו לא עובד כמו שצריך. יצחק מצידו דווקא אוהב את רבקה, כתוב בהמשך שם, ויביאה יצחק אוהל השרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויהיה אהביה, הוא אוהב אותה, וינחם יצחק אחרי אמו. אבל גם הפסוק הזה, פסוק מעניין, כי נראה שיצחק אמנם אוהב את רבקה, אבל מוזכר פה מאוד חזק, הקטע של שהיא מנחמת אותו על שרה. ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, קודם כל מביא אותה לאוהל של שרה אמו, לוקח אותה, נושא אותה לאישה, אוהב אותה, וינחם יצחק אחרי אמו. זאת אומרת, יצחק, זה נראה שהוא מתחתן עם רבקה, אבל הוא מאוד מאוד רואה בה איזשהו תחליף לשרה, שהוא היה כל כך מחובר אליה, אז לא ברור כמה הוא רואה אותה, או כמה הוא רואה אותה כתחליף לשרה, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת, שאדם מתחתן עם אישה, אבל בעצם הוא מחפש אולי איזשהו תחליף לאימא שלו, דמות כמו אימא שלו, ולא כך רואה את אשתו. בכל כך אנחנו רואים פער מאוד גדול ביניהם, והם לא מדברים לאורך הפרשה, וכמו שאמרתי, כשאין דיבורים, יש מניפולציות, יש שקרים. אני פוגש את זה, למשל, עם ילדים שיש להם בעיה של שקרים, הם מגיעים לטיפול, אז אתה מגלה שהשקרים הם באמת סומכים במקום שאין בו תקשורת, וכשאין תקשורת, אין ברירה, זה דרך ההישרדות של הילד לשקר, כדי להצליח להשיג את האינטרסים שלו. וכאן נוצרים המתחים ביניהם, אז כמו שאמרנו, יצחק רוצה את עשיו שייתן את הכוח, שימשיך את דרך הכוח, ורבקה בעצם עושה פה סיפור שלם די אירוני שהיא באה ומלמדת את יצחק שיעור בחולשה בעצם של הכוח. עשיו מוצג כאדם חזק, איש ציד, איש שדה, ולכן הוא מקסים את יצחק, עשיו ככה מוצג, אבל רבקה עושה מניפולציה מאוד מאוד פשוטה, והיא כאילו אומרת בגניבה של הברכות, היא באה ואומרת, אתה רוצה שערות? אתה רוצה חוזק? זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה ידיים חזקות? אין בעיה, אני אחפש את יעקב לידיים חזקות, יהיה לו ידיים סעירות, ותברך אותו. וקורה כאן משהו נורא נורא מגוחך, כן? הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. זאת אומרת, יצחק שומע קול של יעקב, אבל ממשש את הידיים, והוא כל כך נמשך לכוח, כמו שאמרנו, שהוא כאילו שוכח את זה שהכל כל יעקב, הוא כל כך מתרגש מזה, שהוא מברך אותו. כן? אנחנו, אפשר לראות את זה ממש בפסוקים של הסיפור של הברכה. ויגש יעקב, כשיעקב מתחפש לעשו, ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו, ויאמר הכל כל יעקב, והידיים ידי עשו. ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשו אחיו, שעירות ויברכהו. זאת אומרת, הוא מסתכל על הידיים, יש שערות, זאת אומרת, שערות, זאת אומרת, איזושהי גבריות, איזשהו כוח, וזה עושה לו את זה. כן? ויאמר אליו, יצחק, אביו, גשנה ושקל לבני. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. זה כל כך מרגש אותו הריח של השדה של יצחק, כמו שהוא קמה על השדה הזאת שממנה הוא גורש, הוא כל כך, הוא רק מריח את הריח של השדה, הוא כאילו הדעת שלו משתבשת, הרי יש פה קול של יעקב. אתה לא שם לב שזה קול של יעקב, אבל הוא ממשש. מאוד, התורה ממש מדגישה פה את הווי מישהו, הוא ממשש אותו. הידיים סעירות, הוא מריח את הריח של השדה, זה כאילו מערפל. וזה בדיוק כמו שאמרתי מקודם, הכמיהה שלנו לילד ששונה מאיתנו, לכוח הזה שאין לנו, שיכולה לערפל לנו את החושים, וכך כל כך מתלהבים מאותו ילד שיש לו את הדברים שאין לנו, שאנחנו יכולים לא לשים לב לדברים הרבה יותר חשובים, כמו שכל, המחשבה, הדברים שמאחורי הדברים החיצוניים. וזה מה שקורה ליצחק. הוא מריח, ממשש, וזה מוציא אותו מדעתו. הרי ברור שאם נגיד לכם, בוא נניח שאתם עוצמים עיניים, מגיע ילד שלכם, אתם ממששים אותו, זה נראה לכם ילד מסוים, אבל הקול שלו זה קול של ילד אחר. אחרי מה תלכו, אחרי הקול או אחרי המישוש? אני חושב שרובנו היינו הולכים אחרי הקול, ואומרים, בטח הוא יתחפש, כי קול קשה לחכות. להתחפש, לשים דברים שנראים כמו האח האחר, זה הרבה יותר קל. איך יצחק לא הבין שעובדים עליו פה? וזה נחשב חלק מהרפל שהוא נמצא בו מרוב ההתלהבות מהכוח ומהשדה ומהריח של השדה. ובעצם רבקה מלמד אותו בצורה ארמומית, היא אומרת לו, אתה חושב שמי שימשיך את העם, מי שצריך להנהיג, זה הכוח, השרירים, השדה, השעיר, זה מה שסערות, זה מה שאתה מחפש, אני אתן לך סערות, אין בעיה. אבל תראה, מה שיותר חשוב, רבקה בעצם באה ואומרת, מה שיותר חשוב זה המוח, המחשבה. תראה, בארמומיות מאוד מאוד קטנה אפשר לנצח את הכוח, וזה ככה דמות שמוכרת בספרים, דמות של הגיבור, החזק, עם השרירים, אבל עם מוח מאוד מאוד קטן. למשל, בקומיקס אסטריקס ואובליקס אפשר לראות את הדמות הזאת של אובליקס הוא החזק, כן? אבל מאוד מאוד טיפש, ואסטריקס הקטן בעצם מנהל אותו. כי מה שחשוב בעצם, רבקה באמת לו, מה שחשוב זה המוח, המחשבה, הארמומיות יותר חשובה מהשרירים. בתנ"ך אנחנו מוצאים את זה גם למשל בדמות של שמשון, שהיה אולי מאוד מאוד חזק, אבל דלילה בטריקים די פשוטים ובצורה מאוד ברורה, מרמה אותו והוא לא שם לב לזה. אז ככה הפרשה פה באה ואומרת לנו, ארמומיות או כוח, מה עדיף? וברור שהארמומיות היא יותר חשובה מהכוח והיא מנצחת את זה. והיא באה ואומרת ליצחק, זה לא הסיפור, הסיפור זה לא כוח, הסיפור זה במוח. וגם כנראה יצחק מבין את זה, כי כשעשיו מגיע אליו, פתאום ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ואומר, מי איפה הוא הצד? צייד ויבל לי ואוכל, מכל בטרם תבוא ואברכהו. כן, יצחק נכנס לחרדה, רגע, את מי בירכתי פה? אבל איך הוא מסיים את הפסוק בצורה מאוד מפתיעה? מי הוא הזה? כן, הוא אומר, מי איפה הוא הצד, צייד ויבל לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. הוא מסיים, וכבר הרמב"ן שואל פה, איך מתחיל הפסוק, ויחרד יצחק חרדה גדולה, ואם אתה חרד מאוד, איך אתה מסיים את הפסוק? על ההוא שגנב לך את הברכה, גם ברוך יהיה. זאת אומרת, יצחק עובר פה איזשהו תהליך כנראה, ואומר, רגע, אוקיי, הוא מבין שיעקב רימה אותו, הוא אומר, רגע, אבל אם הוא הצליח, אולי מה שעובר לבראש זה, רגע, אם הוא הצליח בכל זאת להתחזק ולהצליח והשיג את ולעבוד עליי, יש פה איזשהו כוח, כוח אולי שלא הייתי מודע עליו, כוח המחשבה, כוח הארמומיות, זה כוח באמת שמצליח לעשות דברים בעולם, ובאמת אולי כן הגיע לו באמת הברכה, כי הוא אומר, גם ברוך יהיה, מי שהיה גם ברוך יהיה. פתאום נפתח פה משהו חדש בעיני יצחק. אז יש לנו ככה, יש לנו את הכמיהה של יצחק לכוח, שמנוטרלת על ידי הארמומיות של רבקה ויעקב, ששום מבחינתם פועלים בצורה מוצדקת, כי רבקה קיבלה נבואה, ויעקב באמת קנה את הברכה עוד לפני כן, הם פועלים בצורה מוצדקת, אבל בצורה ערמומית, ומראים ליצחק, תקשיב, כוח זה לא הסיפור פה, כוח זה לא מה שעם ישראל צריך בשביל ההמשך. אבל היינו יכולים לסיים כאן ולהגיד שאוקיי, רבקה ויעקב ניצחו, אבל האם הם באמת ניצחו? האם באמת הערמומיות הייתה טובה? נראה שגם הפרשה מנסה להגיד לנו שגם הכוח זה לא הסיפור, כי אפשר בקלות להביס אותו, אבל גם הערמומיות בסופו של דבר לא מבילה לכלום, כי הערמומיות נגמרת בזה שעשיו הולך רוצה להרוג את יעקב. יעקב צריך לברוח. כן? רבקה צריכה לשלח אותו. רבקה לא תראה אותו יותר, ורבקה לא תהיה מוזכרת יותר עד סוף התורה. אנחנו לא מוצאים את רבקה. לא כתוב שהיא מתה. ורבקה אומרת ליעקב, אני אשלח ואקרא לך. כן? ואתה נשמע בקולי וקומח לך אל לבן אחי, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, ושלחתי ולקחתיך משם. אנחנו לא מוצאים דבר כזה, רבקה לא שולחת לקרוא לו, יש פה פתאום פרידה נורא כואבת בין רבקה ליעקב, שלא מתאחדת יותר, ודווקא כתוב בהמשך, בפרשות בהמשך, כתוב פתאום על המות של דבורה מנקת רבקה, שזה מאוד מאוד מפתיע. רבקה לא מוזכרת, אבל מזכירים את המנקת שלה, שזה אולי רמז, רבקה לא ראויה יותר להיזכר. יש פה נפרדות, ויעקב חוטף עוד הרבה הרבה כאבים בעקבות גניבת הברכות, הוא צריך עכשיו להיפרד מרבקה. ואחר כך מרמים אותו, והרמב"ן כבר הדגיש את זה שזה די ברור שזה עונש, אז זה שהוא גנב את הברכה, אז הוא גם גונבים לו את האישה, והוא מקבל את האישה הבכורה ולא את הצעירה, את לאה ולא את רחל. והוא סובל מזה מאוד. האם באמת התקיימה בסוף הברכה של רב יעבוד צעיר? האם באמת בסוף עשיו עבד אצל יעקב? נראה שרבקה רצתה להגשים את הנבואה שלה, ולכן מיירה לרמות ולהשיג בעורמה את זה, ולקחת ולהגיד ליצחק, עזוב את הכוח, תיתן ליעקב, בצורה ערמומית, והערמומיות הזאת לא הובילה לשום דבר. יעקב לא השיג שלטון על עשיו. אנחנו לא מוצאים בשום מקום שעשיו אחר כך עבד אצל יעקב, רב יעבוד צריך, לא מוצאים את זה. ההפך, יעקב זה שנדחה, בורח, מסתבך בחיים בעקבות זה. אנחנו לא מוצאים עבודה של עשיו את יעקב, ההפך, אנחנו מגלים דווקא כשעם ישראל הולך לקראת הארץ, הם מגיעים, פוגשים את בני עשיו. בספר דברים, פסוק בפרק ב', משה מתאר, ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה, ואת העם צב לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בסעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם, אסור לעם ישראל להילחם בבני עשיו. כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תיחרו מאיתם בכסף ושתיתם. גם אם אתם רוצים אוכל ומים מהם, הכל בתשלום. הם לא עבדים שלכם. זאת אומרת, רב יעבוד צעיר לא התגשם. הנבואה הזאת לא התגשמה. וכי היא ניסתה, כי רבקה התערבה פה במהלך ההיסטוריה. יכול להיות שזה היה מתגשם, ויעקב היה מקבל את הכוח, וסב היה עובד אצל יעקב, אבל רבקה התערבה פה, וניסתה להשיג בצורה ערמומית, ומה שמשיגים בערמומיות, יעקב לא מרוויח מזה בסוף שום דבר. ולכן אנחנו רואים את הניסיון, הכמיהה לכוח לא עובדת. הערמומיות מנצחת את הכוח, אבל גם הערמומיות בסוף לא משיגה שום דבר. ואני אחזור לנקודה הקודמת שדיברנו שהכל הכל מתחיל מהחוסר תקשורת של יצחק ורבקה. כשיש חוסר תקשורת בזוגיות, אז אנחנו עדים לניסיון להאריך כוח אצל יצחק, ניסיון לערמומיות, לשקרים של רבקה ויעקב, והכל הכל בגלל שהם לא דיברו. ונסיים את זה, בסוף הפרשה פתאום, משפט אחד, רבקה אומרת ליצחק, והמשפט הזה משנה את כל התמונה. סוף סוף, היא מדברת איתו אחרי שאומרת ליעקב לברוח, ותאמר רבקה אל יצחק, בפרק כ"ז פסוק מ"ו, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? היא אומרת לו, אני לא יכולה עם אנשים של עשיו, בנות חטא, אני לא יכולה לחיות ככה. פתאום, ברגע שרבקה מדברת עם יצחק, כל המציאות משתנה. נגמרת הערמומיות, נגמרים התחמונים, נגמרים המתחים. פתאום, המשפחה, פעם ראשונה, מתפקדת כמו משפחה. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדן הארם. בית הבטואל, ואל שדאי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לי קל עמים. פתאום יצחק פעם ראשונה מדבר עם יעקב, כן? רבקה דיברה עם יצחק, יצחק מדבר עם יעקב ומברך אותו בברכה האמיתית, וכבר פרשנים עמדו על זה שזאת הברכה האמיתית, שהיא מושגת לא בגניבה ולא ברמאות, היא מושגת בצורה ישרה, אל שדאי יברך אותך, שזה אותו אל שדאי שהתגלה לאברהם בברית מילה, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, וזאת ברכה האמיתית, לרשת את הארץ, ברכת אברהם, פעמיים מוזכר פה אברהם, הברכה הזאת שיצחק נתן לעשו, ובטעות נתן ליעקב, זאת לא הברכה הזאת, זאת ברכה על כוח, על מי ינהיג את מי, מי יהיה יותר מרכזי בהמשך השושלת. זה לא ברכת אברהם לרשת את הארץ ולפרוט ולרבות, שהיא ניתנת עכשיו בצורה הרמונית מיצחק ליעקב, בעקבות השיחה של רבקה עם יצחק. אז יצחק מדבר עם יעקב, נותן לו את הברכה האמיתית, וגם וייר עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדי נערם, לקחת לו משם אישה בברכו אותו, ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען. פתאום גם עשיו מצטרף פה לתמונה, ועשיו מסתכל, רואה שיצחק ברך את יעקב, הוא לא כועס, הוא לא מתמרמר, הוא לא מתעצבן, הוא פשוט הולך ועושה את מה שנראה שצריך לעשות, הוא רואה שהאנשים לא טובות, והולך ונושא את בת ישמעאל. פתאום המשפחה מתפקדת, כולם פה עובדים ביחד באיזושהי הרמוניה, ובסוף גם עשיו בעצם מממש את הציווי של רבקה, שהיא לא הייתה מרוצה מהאנשים האלה. יש פה ממש איזו הרמוניה, והכל הכל מתחיל מהתקשורת ביניהם. וזה נראה שבאמת הכל משתנה ברגע שרבקה מתחילה לדבר עם יצחק. יש כאן נקודה מעניינת שבפרק כ"ח פסוק ה' כתוב, וישלח יצחק את יעקב וילך פדי נערם. שוב ההרמוניה הזאת, יצחק שולח את יעקב בעקבות רבקה, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. הוא שלח אותו אל בתואל, כתוב אחי רבקה, אל לבן בן בתואל, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. מה זה אם יעקב ועשיו? אנחנו לא יודעים שרבקה היא אם יעקב ועשיו. ורשי במקום אומר, באמת אני לא יודע, אחד המקומות הבודדים שלא שומע, אני לא יודע מה זה בא להשמיע לנו רבקה אם יעקב ועשיו. ואולי התשובה על התמיעה הזאת של רשי, שפתאום זה חלק מפסוקי ההרמוניה בסוף הפרשה. אז פעם ראשונה שמזכירים את רבקה כאם יעקב ועשיו, היא אמא של שניהם. פתאום משהו פה מתאחד במשפחה, אין מריבה על הברכה, יעקב מבורך בברכה אמיתית וטובה, ברכת אברהם, עשיו לא מקנה, אלא עשיו הולך ונושא אישה את בת ישמעאל. המשפחה מתחילה לתפקד כשיש תקשורת. כשאין תקשורת כמו שהיה ברוב הפרשה, יש גניבות ורמאויות וניצולים אחד של השני, והכל משתבש. וברגע שיש תקשורת, פתאום הכל מתחיל להסתדר, וגם הבחירה ביעקב היא מתיישבת טוב, היא קשורה לזה שהוא הולך לבחור אישה טובה, כמו שיצחק בחר אישה טובה מהמשפחה היא, ועשיו מתחיל להידחות, לא בגלל שברכה או גניבה של ברכה או גנבו לו את הברכה, לא בגלל זה הוא נדחה, לא הוא נדחה, כי הוא לא הולך אל אותה משפחה ונושא אישה מתאימה, אלא הוא לוקח אישה מבנות ישמעאל. אז באמת, שנזכה לתקשר, כשיש תקשורת, כשיש דיבור, כשיש שיח, לא צריך שקרים, לא צריך רמאויות, לא צריך הפעלת כוח, ודברים מתחילים להסתדר. שבת שלום.